SBS Radio.
שלום ניצה, שלום למאזינים. קצת יותר משלושה שבועות לבחירות, וכצפוי הקלחת הפוליטית הולכת וגועשת יותר ויותר מיום ליום. אמצעי התקשורת ממשיכים לעסוק בסקרים. לא נפרט כאן את כל הממצאים של הסקרים הללו, אבל הנתון החוזר על עצמו בימים האחרונים, ירידה קלה בכוחה של מפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד, אך המפלגה עדיין משיגה יותר קולות בסקרים מאשר הליכוד. אבל השאלה החשובה יותר איננה נוגעת למפלגות, אלא לגושים, למי שיוכלו להרכיב ממשלה עם שותפים לדרך. ובעניין הזה עדיין לליכוד יש סיכוי רב יותר לגבש גוש כזה, שיאפשר לו לגבש קואליציה ולהקים ממשלה. ויש גם עניין במה שקורה בתחתית הטבלה, יש כמה וכמה מפלגות שעדיין מתנדנדות בסקרים על קו אחוז החסימה העומד בישראל על 3.25%. ואחרי כל זה צריך לזכור שהסקרים, כפי שלמדנו בארץ, בארצות הברית, בבריטניה, במדינות אחרות, הן כלי עם יכולת חיזוי מוגבלת בלבד. ומי יודע היום מה עוד יקרה עד שנלך לקלפיות בתשעה באפריל. יש מספר רב כל כך של גורמים שעשויים עוד לשנות את המפה ואין דרך לחזות אותם. קחו למשל את האירוע הדרמטי שהתרחש קצת אחרי 21:00 ביום חמישי האחרון. אזעקות צבע אדום בתל אביב, בליבה של המדינה, בעקבות שני טילי פאג'ר שנורו מרצועת עזה. זו פעם ראשונה מזה כמעט 5 שנים שתושבי המרכז נחשפו לאירוע כזה. כמובן שירי טילים לעבר תל אביב אינו דומה למה שמתרחש כמעט בקביעות באזור המכונה עוטף עזה. איש לא נפגע. טיל אחד נפל כנראה בים, השני נמצא אחר כך בשטח בית הספר החקלאי הוותיק מקווה ישראל ליד חולון. ההפתעה מירי הטילים עוררה מיד שאלות לגבי התגובה הישראלית ולקשר של התגובה הזו למערכת הבחירות. האם יכול נתניהו להתעלם מן הבחירות הקרובות כאשר הוא אמור לקבל החלטה על דרך התגובה הישראלית? ואם לא יפעל, איזו ביקורת ימתח עליו מצד יריביו מימין? בסופו של דבר הירי לא הוביל לסבב מלחמתי בעזה. חיל האוויר פגע אמנם ב-100 מטרות ברצועת עזה, מטרות של החמאס וארגונים נוספים, אבל לא במקרה לא היו הרוגים בצד הפלסטיני, כאשר ההתקפה הזו בוצעה שעות ספורות אחרי שיגור שני הטילים לתל אביב. מאוחר יותר התפרסם כי שיגור הטילים לא היה צעד מכוון של הנהגת החמאס, אלא כנראה מקורו בטעות, מישהו, אולי אנשי תחזוקה, לחצו על כפתור בלי שקיבלו פקודה על כך מהנהגת הארגון. זה נשמע מוזר, אבל כבר היו דברים מעולם. ובינתיים לרווחת רובנו לא נפתחה לפתע מלחמה חדשה ערב הבחירות. אבל אסור לשכוח שכשמדברים על עזה, היא עוד יכולה להפתיע. דברים כאלה עוד יכולים לקרות ובחומרה יתרה. ועוד עניין אשר תפס את הכותרות בסוף השבוע האחרון, ידיעה ששודרה בערוץ 12 בטלוויזיה. פיה הודיע השב"כ, שירות הביטחון הכללי, לבני גנץ, מנהיג כחול לבן, כי האיראנים הצליחו לחדור למכשיר הטלפון הסלולרי שלו. זה קרה לפני שבועות אחדים, אבל מיד באופן טבעי נוצר הקשר לבחירות. בין היתר משום שבידיעה גם צוין כי הדבר עלול להביא לפרסום עניינים רגישים שאולי נחשפו על ידי האיראנים בטלפון. גנץ עצמו גינה את הפרסום והאשים את ראש הממשלה שהוא עומד מאחורי הדלפת הידיעה הזו. גם שותפו למפלגה יאיר לפיד אמר כי השימוש של ביבי בחומרים ביטחוניים רגישים בשביל לנסות להכפיש את בני גנץ מעיד כי הוא מפחד ממנו. ואילו נתניהו הכחיש שהיה מעורב בעניין פרסום הידיעה, אבל שב וטען כי המשטר באיראן תומך באופן גלוי בגנץ ולפיד, בין היתר משום שהרמטכ"ל לשעבר התנגד להסכם הגרעין עם טהרן. מה שברור הוא שנתניהו נלחם בכל החזיתות מול יריביו, ובעיקר כמובן נגד כחול לבן, נפלגה שבראשה עומדים 3 רבי אלופים בדימוס, ועימם יאיר לפיד. נתניהו יודע שהתקפה אישית על הקצינים הבכירים איננה מתקבלת בדרך כלל יפה על ידי חלק מהציבור, לכן הוא מפנה חלק ניכר מן הביקורת כלפי יאיר לפיד. נתניהו מתעקש לקרוא לכחול לבן מפלגתם של לפיד וגנץ, לפיד תחילה, למרות שגנץ נמצא לפניו ברשימה והוא מנהיג המפלגה. נתניהו בהקלטות שפורסמו בתאגיד השידור כאן לפני ימים אחדים, הנחה במפורש את מועמדי הליכוד לכוון את כל האש ללפיד. במסגרת זו גם להציג את מה שנראה בעיני חלק מאנשי הימין, כי אפשרות מגוחכת, כמעט מעליבה, שאם גנץ יצליח להרכיב ממשלה, הרי שנתיים וחצי אחר כך יועבר התפקיד ללפיד על פי הסכם הרוטציה במפלגה. המסר העיקרי של נתניהו שהוא חוזר עליו ללא הרף כנדרש בתעמולת בחירות יעילה, הוא שמפלגת כחול לבן היא מפלגת שמאל. גנץ ולפיד מנסים להשתחרר מן התווית הזו ומקפידים למצב את עצמם במרכז, אבל נתניהו שב והולם בדיבורים על מפלגת שמאל. ומה לא הזכרנו עד עתה? את הנושא המרכזי, החלטות היועץ המשפטי לממשלה להעמיד לדין את נתניהו בכפוף לשימוע על עבירות שוחד והפרת אמונים. זה בדיוק הנושא שנתניהו מבקש, ואולי גם מצליח במידה מסוימת להשכיח מהציבור, אבל יריביו עושים מאמצים רבים להעלותו שוב ושוב על סדר היום. ויש עוד כוכב אחד למערכת הבחירות, שזכה בשבוע האחרון לחשיפה עצומה. זהו משה פייגלין, איש ימין מובהק, אפילו קיצוני, שהצליח לתעתע ברבים בציבור, ובעיקר בצעירים הנוהים אחריו. פייגלין היה ונשאר איש ימין קיצוני, כפי שהיה בעשורים האחרונים. אבל הפעם הוא מצליח להציג את מפלגתו זהות תנועה ישראלית יהודית כמפלגה ליברלית, ובין היתר, אולי בעיקר, הוא מניף את דגל מתן המעמד החוקי לשימוש בקנאביס. הוא הרבה פחות מבליט את הקריאה, למשל, לחייב את מוסדות המדינה לפעול על פי ההלכה והמסורת בלבד, לספח את כל השטחים שנכבשו ב-1967, להרחיק את הוואקף המוסלמי מהר הבית ולהקים שם בית כנסת ועוד. על פי הסקרים, עשוי פייגלין לעבור את אחוז החסימה. אולי הוא יהיה הפתעת הבחירות הקרובות. אבל בינתיים, כמובן, עיקר המאבק הוא בין נתניהו לגנץ, לפיד, יעלון ואשכנז. לפני שעות אחדות נמסר כי נתניהו, שחמק בעקביות בשנים האחרונות מעימותי טלוויזיה עם יריביו, עשוי להסכים הפעם למפגש כזה על מסך הטלוויזיה עם גנץ. הידיעה הזו, אם תתאמת, מידע על כך שנתניהו בכל זאת חושש מכוחו של הרמטכ"ל לשעבר, ומנגד גם יודע שהוא, נתניהו, אומן השימוש בתקשורת, ובוודאי יוכל לצבור נקודות בעימות מול מועמד שרק זה אתה נכנס לעולם הפוליטי. עד כאן, בדרך לעוד שלושה שבועות של עיסה פוליטית דביקה, ובוודאי גם של עוד ועוד הפתעות. כאן רפי מנה, המשדר לרדיו SBS בעברית מירושלים. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.